פרק קל"ג בתהילים. אומר דוד המלך, פסוק א', שיר המעלות לדוד: הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מה הכוונה כאן בדברים של דוד המלך, מה הוא מתכוון? אז יש במפרשים, בפשטני הפסוקים, כמה וכמה אופנים איך להבין למה כוונת הפסוק. באופן אחד מסבירים שהכוונה היא שידוע הרי ששיר המעלות הם מזמורים שקשורים לבית המקדש, כי הרי אמרו את ה-15 שיר המעלות, ה-15 המעלות, מדרגות שהיו בבית המקדש. אז כאן הכוונה היא שכאשר תהיה ההתגלות האלוקית בבית המקדש, השכינה תשרה בבית המקדש, אז עם ישראל שהם נקראים אחים, והם יהיו בבית המקדש ויהיו זכאים ויהיו קשורים לגילוי הגדול, אז כמה טוב ומה נעים יהיה הדבר הזה שכולם יהיו ביחד בבית המקדש. אופן אחר מסבירים שהכוונה היא שכאשר עם ישראל יושב בארץ ישראל, עם ישראל שכאמור נקראים אחים, ישבו בארץ ישראל ותהיה ממלכה אחת. לא כמו שהיו תקופות הרי שהממלכה התחלקה לשניים, אז יהיה ממלכה אחת. שיהיה ממלכה אחת לעם ישראל, כולם יהיו מאוחדים, אז הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, כולם תחת ממלכה אחת. יש שהרד"ק למשל מסביר שהפסוק מרמז שלעתיד לבוא יהיו שני דמויות שיהיה להם תפקיד של פעולה ושליטה על עם ישראל, אחד מהם יהיה מלך המשיח, אחד יהיה הכהן הגדול. אבל שניהם הם יהיו גדולים וכולי, אבל למרות זאת הם יהיו ביחד. לא יהיה שום קינה ביניהם ושום חוסר שלום ביניהם, אלא הם יהיו שניהם ביחד. הם נקראים אחים. אז זה הוא אומר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, שהאחים הללו, דהיינו שני הגדולים הללו, מלך המשיח והכהן גדול, כשהם יהיו גם יחד, כמה טוב ומה נעים הדבר הזה יהיה. יש גם אחד מהספרים אומר שכדי שיהיה אחדות בין שניים, אז חייב להיות ביטול. כשאדם בביטול יכול להיות באחדות. אם אין ביטול, אז מאוד קשה להתאחד עם מישהו אחר. אז זה מוסבר למה פעמיים מודגש כאן את המילה מה. מה טוב ומה נעים, כשיש את המה, מה כידוע, זה הביטוי שאמר משה רבינו על עצמו, אנחנו מה. מה זה ביטול? אז הנה, מה טוב ומה נעים, כשיש טוב, שהמה נמצא, שהביטול נמצא, אז ברור שזה יכול לאפשר שיהיה שבת אחים גם יחד. אחד המאמרים של הרב הרייץ, הוא שואל, מה התוספת גם יחד על שבת אחים? אם אומרים שבת אחים, זה כבר מראה שיש כאן אחווה ואחדות, אז יש תוספת גם יחד. גם יחד יש כאן איזה תוספת על האחדות ברמה יותר גבוהה. כדי להבין את זה, הוא אומר על דרך משל, כמו בחתן וכלה. שחתן וכלה יש את השלב שנקרא שידוכים. השידוכים כבר הם, יש להם קשר. אבל יש השלב הבא שנקרא נישואים, שעד זה גם יחד. זה רמה הרבה יותר גבוהה. אז הוא אומר, על דרך זה גם בנמשל, בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, בין עם ישראל בינם לבין עצמם, רמת האחדות צריכה להיות רמת האחדות מאוד מאוד גבוהה, היא יכולה להיות בשתי רמות, וכאן הפסוק מרמז על שתי הרמות, על השבת אחים, אבל גם יחד. מה נותן את הכוח להגיע לזה, אז נראה בפסוק הבא, כפי שמסביר הרב הרייץ במאמר גם שם. נראה פסוק ב'. כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו. על פי מה שהבאנו קודם, מה שהמצודות למשל מסביר, שמדובר כאן על עם ישראל שיושבים בארץ ישראל, וכמה טוב שיושבים תחת ממלכה אחת, אז מה ההמשך פה בפסוק הזה? כזה אומר, הוא אומר משל, כמו משל ששמים שמן על הראש, כמו שמדובר על הכהן הגדול, שמים שמן על הראש, על אהרון הכהן. אז השמן יורד, למרות ששם אותו רק על הראש, הוא יורד ומשפיע, הוא יורד על הזקן, הוא יורד על פי מידותיו, פי מידותיו, מידותיו זה הבגדים שלו, פי מידותיו זה פתח הבגדים שלו, פי הצוואר, כל זה מושפע, זה משל. אותו דבר, כשההשפעה יורדת למלך, וכולם נמצאים תחת מלך אחד, אז ההשפעה ממשיכה לכל העם, לכל האנשים מושפעים מהשפע שבא למלך, כמו שמהראש שיש עליו שמן, אז ככה גם כן כל האיברים מושפעים. הרד"ק שאומר שמדובר על האחדות בין מלך המשיח לכהן גדול, אז הוא אומר, הפסוק נותן משל, שהנעימות הזו שהם יהיו ביחד דומה לנעימות של השמן. הרי השמן הזה שעליו מדובר, שמשכו את הכהן, הוא שמן שהוא היה מבוסם, מרקחת, מרוקח, הוא היה שמן, עם, שמן טוב ונעים. אז השמן הזה יורד על הראש והזקן, זה עד הרבה ממשיך הרבה נעימות על כל הגוף כולו. אז זה משל, כמו שהנעימות הזו היא ברורה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד טוב ונעים, אז בברור שאותו, זה משל, ככה הנעימות שתהיה בין שתי הגדולים, בין מלך המשיח לכהן גדול לעתיד לבוא. אם נחזור לביאור של הרב הריאץ, שהוא מסביר שהפסוק הקודם מדבר על רמת אחדות מאוד מאוד גבוהה, לא סתם שבת אחים אלא גם יחד, קשר את זה לפסוק הבא, לשמן הטוב על הראש, הוא אומר שמן זה משל לפנימיות התורה. פנימיות התורה נקרא שמן, מה שמבואה במאמרים שזה המשקה שצף מעל הכל, שזה הפנימיות של הכל, זה השמן. השמן הזה יכול להיות להישאר כשמן, כמשהו של אמונה של למעלה מטעם ודעת ולא כל כך מפנימים אותו. אבל אם הוא יורד על הראש, יורד על הראש פירושו שהוא יורד לא רק על הראש, על הזקן. שמים אותו על הראש, הוא יורד על הזקן. זקן, כידוע, זה כמו אותיות זקן. זקן זה הביטוי זה שקנה חוכמה. דהיינו שזה לא נשאר כשמן עליון שנמצא על הראש, אלא יורד על הזקן, היינו יורד לחוכמה, היינו אדם מפנים את כל הלימוד הזה של פנימיות התורה, מפנים את זה באופן כזה, שאפילו יורד על פי מידותיו, מידותיו זה הלבושים, זה המצוות, כל המצוות שהוא עושה, הכל עם החיות הזו של פנימיות התורה, אז כשיש פנימיות התורה אצל האדם באופן פנימי, אז זה משפיע גם על האחדות ועל האהבה בין אחד לשני, שזה יהיה בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ולא יהיה בזה שום הפסקה, שום מניעות ועיכובים. פסוק הבא, פסוק ג', שזה פסוק בעצם האחרון של המזמור. כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. הנה נראה לפי המצודות דוד שהסביר שהכוונה היא שנמצאים בממלכה אחת, והממלכה האחת הזו משפיע על כולם, אז הוא אומר זה עוד משל. קודם הבאנו משל אחד מהשמן שאני יורד על הראש, ומשפיע על כל החלקים הנמוכים. זה עוד משל, כמו הטל שיורד מהר חרמון ויורד להררי ציון. דהיינו משפיע גם על הערים הנמוכים יותר ממנו. ככה גם כן השפע שבא מהמלך נמשכת לכל העם שבא ממנו, כי מקור השפע ומקור הברכה נמצא בציון בירושלים. אז אם בירושלים, בציון, כולם נמצאים באחדות מלאה, אז בוודאי שההשפעה יורדת למטה-מטה לכולם. יש באופן אחר, למשל, האלשיך מדייק ואומר שכשכתוב כאן כתל חרמון שיורד על הררי ציון, אומר האלשיך שזה לא שהתל יורד מהר חרמון להררי ציון, אלא הוא בא להגיד יש כאן שני אופנים, לרמז לנו שני אופנים בהמשכה של התל. דהיינו לרמז שיש שני אופנים עם, באופן של אחדות או באופן של פירוד. הוא אומר ככה, כשהתל יורד על הר חרמון, חרמון כידוע היה הוא מהערים של הגולן, הערים שיש שם הרבה שלג, שיורד טל על הר חרמון הוא לא ניכר בכלל, הוא נספק בשלג, לא, אין בו שום משמעות, לא שום מכר. לעומת אותה להררי ציון, שם אין שלג, אז שם הטל ניכר. אז הוא אומר, זה ההבדל, אם נמצאים באחדות, הררי ציון, הרבה ערים נמצאים באחדות ביחד, אז יורד שפע מלמעלה, יורד טל, זה ניכר. אבל אם זה על הר חרמון שהוא הוא כפור, אין כאן אחדות, אדרבה זה מראה על פירוד, אז התעל לא ניכר בכלל, יורד תעל, אבל שום דבר לא ניכר. לכן הכלי לברכה זה האחדות, זה כלי לברכה, וזה בעצם ככה על שחמר בדרך הדרשה, מה מרומז כמה פסוק הזה, ההבדל בין אר חרמון להררי ציון, שזה בשני אופנים שונים. יש ביור מעניין, לפי הרד"ק למשל, שהזכיר ש... הוא אמר כל המהלך של הפרק כאן הולך על מלך המשיח ועל הכהן גדול. על זה אומר, על זה באים שני הפסוקים, ב' וג', פסוק אחד הוא משל על הכהן גדול, פסוק אחד הוא משל על המלך. הוא מסביר ששמן זה הולך על הכהן, כמו שנאמר במפורש כאן אהרון, וטל מביא מפסוק שטל קשור למלוכה. אז לכן הפסוק מביא שני פסוקים להראות איך שהאחדות באה על ידי עוצמת הכהן ועוצמת המלך, ושניהם ביחד נמצאים באחדות, כמה זה משפיע. נסיים נקודה אחרונה, כתוב בזוהר הקדוש, מתי שהייתה ההסתלקות של רשב"י, אז הוא מתאר שהוא אמר דברי תורה. הוא אמר דברי תורה למזמור הזה על פרקוף למד ג'. הגיע להסביר את הפסוק הג' ואמר את החלק הראשון, הספיק להגיד את הביור על מה זה כתר חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השבת הברכה, רק כאן הוא ביאר. לפני שהספיק להגיד את המילים חיים עד העולם, אז הפסיקו דיבוריו, דיינו הייתה הסתלקות של רשב"י, ככה מבואר. אז הרבי מסביר על כך ואומר, לכאורה, איך זה ייתכן? היינו, ההסתלקות שלו באה במילים של חיים עד העולם. רגע, זה היה ההסתלקות שלו, זה היה חיים נצחיים, חיים עד העולם. הרבי מסביר שכל המושג של הפך החיים, של מוות, זה קשור לעץ הדת. עץ הדת, ביום החולך ממנו, מות תמות, כל המוות בא מעץ הדת. לומר את עץ החיים, עץ החיים זה עניינו חיים. הוא בא לתת חיים גם במקום כזה שיש נתינת מקום לדעת, לטוב ורע. עץ החיים נותן חיים. ואותם צדיקים, כמו הרשב"י, כמו רבותינו נשיאינו, שהם מלמדים פנימיות התורה, והם קשורים לעץ החיים, אז אצלהם, גם כשמגיע הרגע שזה נקרא מצד אחד הסתלקות, לא, אצלהם זה חיים עד העולם. אצלהם זה חיים נצחיים. לכן, הרבי מציין, זה שעושים על רשב"י כתוב, על צדיקים אחרים, הרבותינו נשיאינו מוזכר את העניין, דווקא הביטוי הזה שיום אילולה ביום ההסתלקות, והרבי מסביר מה זה אילולה. אילולה זה שמחה. זה הפירוש המילה אילולה. אז איך עושים יום של שמחה ביום הסתלקות, איך זה הולך ביחד? כי אצל צדיקים שהם באים מעץ החיים, אז אצלם ההסתלקות היא לא חלילה הסתלקות, אלא אדרבה, כמו אצל רשב"י. רגע הסתלקות מה היה? חיים עד העולם. זה מוריד את במילה, זה שמחה גדולה שבאה לידי ביטוי דווקא אצל אותם צדיקים גדולים.